עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103
שלום, בוקר טוב, כאן מיכל דליות כמדי יום שישי ב-11. אני כאן יחד עם אייל פרנק שעורך ומפיק את התוכנית, שכשל הדיגיטל מאחוריי מיכל קדוש, רון שהירן ועמיתי דואק, ואיציק אהרון שעד לפני רגע ישב פה עם ג'ודי ועכשיו, איציק, הבהלתי אותך? לא, הוא אומר לי שלא, איציק עבר פה והוא ליד הקונסולה מעבר לחלון הזכוכית האטומה הזאת. אתם ואני נהיה בקשר טלפוני של המספר הוא 1-900-722-103, ואתם גם יודעות ויודעים שאנחנו אוהבים הודעות טקסט קצרות כתובות בוואטסאפ. שוב אני חוזרת, זה רק טקסט וזה תשתדלו קצר לוואטסאפ 054-70-103-70. אייל רואה את כל זה, הוא יחזור למי מכם, אנחנו לא מספיקים לחזור לכולם, אבל זה נשאר ואז אנחנו חוזרים לפעמים בשבוע שאחרי, כמו שגם היום. ובואו נעבור ישר לשגרה, כשהשגרה היא בעיות, בואו נגיד להם שהם לאו דווקא תוצר קורונה, למרות שאנחנו בתוך זה חזק, אנחנו בתוך זה עמוק, זה עדיין לא הולך לאף מקום. שמעתי גם את ג'ודי לפניי שדיברה עם מי שחוזה במפות ובכוכבים, ועדיין צפוי לנו שבוע לא קל, אלא קשה. כששמעתי את זה, ישר חשבתי בראש, אמרתי, רגע, מה אני צריכה להתאפק, איפה לא לחתום, מה לא לקדם, להיזהר, להתכונן, איזה התפרצויות, יש שבוע קשה, אז תנסו לזכור, ותגידו, ותזכרו, זה לא תמיד בגללכם, זה לא תמיד באשמתכם, זה לא תמיד באשמת האחר, זה מין קונסטלציה שכזאת, אז לקחת אוויר. בכלל, מה שנשאר לי היום להגיד המון, להמון אנשים שמתקשרים אליי, זה שחייבים לשמור על אופטימיות. נכון שתכף במרץ, תכף, עוד חודשיים, זה כבר שנתיים. אני מסתכלת לפעמים על הנכד הצעיר שלי, שבכיתה ב', הילד בן 7. שנתיים הוא כבר בתוך זה. זאת אומרת שזו מציאות חייו. גם ליותר גדולים, אפילו לבני 9, כשמגיל 7 זו מציאות חייהם, באמת, באמת חייבים להבין שקורה פה משהו אחר. אבל אופטימיות, גם אם זה יהיה עוד שנה, זה זמני, 3 שנים, 4 שנים, בתוך כל המערך הרגשי, הנפשי, בתוך כל השנים שאנחנו חיים בהן, זה זמני. וגם אם נצטרך לאסוף שברים, וגם אם נצטרך לתקן, אנחנו יודעים. יודעים איך, יודעים לעזור, יודעים לתקן. זה מזכיר לי אגדה, לא אגדה, משל יפני, שכחתי איך קוראים לזה ביפנית, אולי אני אמצא את זה בהפסקה, איציק תחפש לי את זה. כשביפן נשבר משהו, הם מדביקים אותו עם דבק בצבע זהב, כדי שיראו את התפרים, המודבקים, כי מבחינתם השלם הוא גם הסדקים שהיו בו, ועכשיו הודבקו למשהו שלם אחר, חדש. אז זה משהו מאוד מאוד, מה שאומר זה שחייבים להיות אופטימיים, חייבים. עכשיו, כן, בסדר. אייל שלי רוצה דבק זהב, ואני אעשה עליך בו, 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 ואני אזרוק על כולכם קסם, כוכבים של קסם. אז בואו, נתחיל, נעבור ליום-יום, אני אתחיל עם שיחה אחת, יש לי פה גם מכתב, ויש לי פה גם מסר נורא חשוב שאני רוצה להעביר לכם, אבל בואו, נתחיל בעבודה. אז הנה שיחת הטלפון. שלום.
שלום, מיכל, בוקר טוב.
בוקר טוב. אוי, סליחה, אייל, אין לי פה את. איציק, אני לא, לא הבאתי את התיק שלי ואין לי את, אני רוצה את בבקשה. אני איתך, כן.
היי, יש לי שני בנים חמודים, אחד בן 2 ו-4, ואחד נולד עכשיו בן חודש.
מזל טוב.
תודה רבה. אני מתקשרת בגלל הגדול שלי, ומגיל שנה בערך, פשוט תולש לעצמו שיער ואוכל אותו.
עוד לפני שהקטן נולד.
כן, הרבה לפני. עכשיו כמובן זה החמיר, כצפוי.
אוקיי, ברור, אוקיי.
אבל זה ממש ממש באופן אובססיבי.
קראת על זה קצת?
קראתי המון, כן, ניסיתי, כאילו מה שיש. ראיתי בעיקר שיש איזושהי הפרעה נפשית כזאת, אבל זה כמובן לא בגיל הזה, זה בגיל יותר מאוחר.
נכון, תראי, כשאומרים הפרעה נפשית, זה כמו שאומרים, הפרעת קשב וריכוז, ויש לי חבר שמתנגד למונח הזה, והוא קורא לזה קשיי קשב וריכוז. עכשיו, למה אנחנו כמו הפרעה נפשית? זה נשמע כמו, זה מחלת נפש קשה, וזה, זה בעצם בא מהמילה, מהרעיון שזה מפריע. זה מפריע ליום-יום, זה מפריע להתקדמות. מפה באה מילה הפרעה. אבל אנחנו מבחינתנו היום מקבלים את זה כמשהו מאוד מאוד חזק. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על ילד בשנה וחצי שמורט לעצמו את השערות, מה שאנחנו אומרים לעצמנו, לא הפרעה נפשית, אנחנו אומרים לחץ. יש פה ילד עם תחושת, שמרגיש לחוץ, שהוא קטן, בין שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, כי יש את זה גם בגילאים האלה, יש את זה גם בגילאים יותר גדולים, אבל בואו נדבר רגע על הקטנים שלנו, שמרגישים לחוצים, שהם לא יודעים להגיד מה זה, הם לא מבינים ממה הם לחוצים, שהם לא יודעים לבסט את הרגשות שלהם, שהם לא יודעים לתעל את הרגשות שלהם. ילד לחוץ, אולי בגיל ארבע, יכול ללכת ולבעות בקרית, או באחיו, או בשולחן. ילד לחוץ בגיל 14 יכול ללכת ולאכול כל הזמן. זאת אומרת, את מבינה, זה יכול, או כל מיני, כל כך הרבה דרכים אחרות. וקטנים לא יודעים לתעל את זה ולבסט את זה.
אז ברור לי שזה איזשהו מקושי נפשי כלשהו.
נכון.
השאלה איך מתמודדים, זה כי זה באמת כבר המון זמן, ואף, וכבר מודע לזה.
ואף רופא, ואף רופא לא...
הרופאים, לא, רופאים שוללים דברים רפואיים, אומרים לנו זה יעבור לבד, אבל אני רואה שזה לא
נורא מצחיק, הם שוללים משהו רפואי, גם נפשי זה רפואי, גם רגשי זה רפואי, אבל כנראה הרופאים האלה הם מסתכלים יותר על הגוף. נכון, זה לא בגוף, זה בנפש, זה ברגש. יש לך כנראה ילדון מאוד רגיש, ומשהו בקונסטלציה של החיים שלו נתן לו איזו הרגשה של אובדן, של עובד, של הוא עבוד, ומתוך המתח הזה הוא עושה את זה בראש או גם בריסים ובגבות?
לא, רק בראש.
רק בראש. וכבר את רואה קרחות ודברים כאלה?
כן, 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 כן.
וסיפרתם אותו קצוץ קצר, קצר, קצר?
אז לא, התלבטנו, לא ידענו מה לעשות.
אוקיי, אז בואי אני אגיד לך, בואי אני אגיד לך. אם תחליטו לספר אותו קצוץ קצר, הוא חייב לקבל תחליף. זאת אומרת, אי אפשר לקחת משהו מילד, כי היום מריטת השיער מרגיעה אותו. אז אי אפשר לקחת מילד את מה שמרגיע אותו, ולהגיד לו תתמודד. אי אפשר, הוא ילד, הוא גוזל בין 2 ו-4, וזה כבר קורה שנה. וזאת אומרת, אני אומרת, בואי ניתן לו תחליפים. ראשית, תנסי בשבוע הקרוב, תנסי לראות מתי זה קורה לו. לפעמים הוא כבר עושה את זה את כמו מציצת אצבע, ברגע של רוגע ושל שקט, אופ, הוא מתחיל למרות, בלי שהוא שם לב. שימי לב, למשל, לפעמים עומדים ברמזור אדום או משהו כזה, ואז מסתכלים תמיד לנהגים ולנהגות שיושבים במכוניות על יד, ואת תמיד תראי או מישהו שמחטט באף, או מישהו או מישהי שמסלסל את השערות שלו על האצבע. את מכירה את הדבר הזה?
כן, כן.
זה אותו דבר. זה תנועות לא מודעות, לא רצוניות. זאת אומרת, הוא אומר לו, לפעמים אומרים לו, תוציא את האצבע מהאף, ואז הוא שם לב שהאצבע שלו בתוך האף, או די לסלסל את הזה, אז הם מפסיקים. אבל 10 דקות אחרי זה הם מתחילים עוד פעם. אומרת, אז קודם כל, כי זה באמת הופך להיות תרגל.
אז כן עקבנו אחרי זה.
כן, ו?
זה באמת גם בזמני שעמום, וגם בזמני כעס ועייפות. כן. אבל הוא נהיה הרבה יותר מודע לזה, הוא כבר, הוא יכול, הוא גם תולש את השיער בעזרת המוצץ. זה גם עוד משהו.
הוא תולש את זה בעזרת המוצץ? הוא מסובב את המוצץ על השערות?
בדיוק, כן, כן. והוא הרבה מביא את המוצץ ואומר, קחי, תלשתי שיער. כאילו הוא יודע ממש. שאנחנו לוקחים אותו מוצץ כשאותו לשיער.
איזה פוש קושון, הוא יודע שאתם לא רוצים, הוא יודע מה מצופה ממנו, והוא לא מסוגל.
הוא גם מורח, ואז תולי שיער, כאילו, שאנחנו לא רואים, הוא יודע שאנחנו לא מוצאים.
אז בואי תראי, בואי תראי, תני לו תחליפים. עכשיו, נכון שמה שאני אומרת עכשיו יותר מתאים לחלק האוראלי, כי יש ילדים שאוכלים את הצווארון ואוכלים את הריצ'ראץ' ואוכלים את האיפרון ואוכלים את הצעצועים, את יודעת, נוגסים את כל הפלסטיקים שלהם ודברים כאלה, וזה סביב הפה. ואז אני יודעת לתת להם תחליפים אוראליים, זה כל מיני סוגים של נשכנים. אבל תנסי גם את זה. תנסי גם את זה, זאת אומרת, תקני לו, יש בכל מיני מקומות, כל מיני חנויות, אני תמיד מדברת על חנות אחת שאני מכירה, קוראים לה באינטרנט, ADHD, אבל יש את זה היום לדעתי גם במקומות אחרים, זה צמיד שאפשר לנשוך אותו, זאת שרשרת, זה כל מיני דברים שיכולים להיות מפוזרים בבית, ושמים לו בכיסים, ונותנים את זה גם בגן לגננת, ואז ברגע שרואים אותו נוגע בשערות, באים אליו, ואומרים לו, אני לא אכעס עליך, מאמי, אני יודעת שאתה לא עושה את זה בכוונה. אבא ואני לא כועסים עליך. אנחנו קנינו לך משהו אחר במקום. ואז תתנו לו את התחליפים. והתחליפים, מכיוון שהוא הולך לשיער, יכול להיות שהם צריכים להיות יותר, יותר חוטים, בדיוק, חוטים, רקמה, סלסולים, גומיות צבעוניות, כמו גומיות לקוקו של בנות. קונים לפעמים חבילות כאלה, ויש שם מלא גומיות צבעוניות. ואז הוא מתחיל והוא מתעסק עם הידיים, כי הוא לא, כמו שאמרתי שוב, הוא לא בקטע האוראלי, הוא דווקא, הוא בקטע של עיסוק עם הידיים. אז תחשבו על זה. קודם כל, לא לספר אותו לפני שאתם מוצאים לו פתרון אחר לשחרור הלחץ. עכשיו, ברגע שהוא עושה את זה ואת מבינה שהוא עייף, שימי יותר קשר לדבר הזה. אז, ואת עם תינוק בן חודש, זה לא יהיה קל, זה לא יהיה קל, ועכשיו קשה לו עוד יותר. אבל לפחות כשיהיו אולי אנשים, אולי כשמישהו יעזור, או כשהוא מגיע מהגן, מעניין, מה מספרים לך בגן? הוא עושה את זה גם שם?
גם. כן, כן, גם.
כן, היום זה, עכשיו זה כבר כמו מציצת אצבע, הוא עושה את זה כבר כן. בכל מקום, כן. עכשיו זה כבר הרגל, ולעקור הרגל זה לא פשוט, אפשרי, אבל זה לא פשוט. אז גם בגן, שישר תעסיק אותו, ברגע שהיא רואה שהוא מסלסל את השערות, לא להגיד לו, יותם תוציא את האצבע מהשערות, לא לעשות את זה בצורה של גערה, מסכן אז הוא כבר מתחיל להחבי, אלא ישר למלא לו את הזמן, להגיד לו, יותם מבוא, יש פה את הגומיות החדשות האלה. את מבינה? ואז הוא מפסיק והוא בא והוא מתעסק עם משהו אחר. למצוא לו עיסוקים לידיים. יכול להיות פלסטלינה רכה. ואז הוא מתעסק איתה והוא מתעסק הרבה עם הידיים, וזה כזה קווץ' כזה, כזה תת, זה נמרח קצת כמו קאקי וכאלה. זה גם כן דברים שילדים אוהבים. וזה מאוד מרפא, זה מאוד משחרר. עיסוק כזה בבוץ בפלסטלינה רכה. ידיים, דברים של ידיים, להסיק אותו בידיים. כשאת רואה שהוא עייף, ואופה, את רואה שהידיים שלו שם, תגידו לו, בוא לחיבוק, עוד לא התחבקנו היום, זאת אומרת, תסיכי דעתו למשהו אחר, ואז תכווני אותו לכיוון הפלסטלינה, או הגומיות, או החוטים, קונים כאלה, בחנויות של דברים של יצירה, יש כאלה חוטים ארוכים מאוד מפלסטיק, שפעם, פעם, 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 בנים ובנות היו עושים איזה מרזיקי מפתחות, כאלה.
כן, כן, כן.
אז יש גם כאלה. אבל כמובן בהשגחה, כי הוא קטן. אז זה מה שאני חושבת, צריך להסיק לו את הידיים, לא לגעור בו יותר, אפילו להגיד לו, אבא ואני לא נגיד לך יותר מתוקי, כי אנחנו יודעים שאתה לא מרגיש, כי אנחנו יודעים שזה פתאום קורה. אז אנחנו לא נגיד לך שום דבר. אבל בוא, קניתי לך כל מיני דברים אחרים נורא כיפים, בוא תראה. זהו.
ולתקל את זה גם בדיעבד, כאילו גם אחרי שאני רואה שהוא עושה
זה, או נגיד... תראי, גם וגם וגם וגם. גם להציע לו את זה ולהסיק אותו, אבל עדיין, ברגע של עייפות או של כעס, או שהוא צריך נחמה, או רגע של שעמום, ויש מספיק כאלה, הוא ילך ישר לשערות בחזרה.
כן.
ואז כשאת רואה את זה, אל תעירי על השערות, תציע לו משהו לידיים, משהו לעיסוק בידיים. זה מה שיש לעשות.
הוא גם הרבה פעמים לפני שהוא הולך לישון, אז הוא, עד שהוא נרדם, כאילו הוא משחק, אז
נכון, נכון, נכון. אז צריך לתת לו פה משהו אחר, צריך לתת לו בובן עם איכת, יש את הדברים האלה שקונים אותם ומואחים אותם בידיים, קווצ'ים כאלה, צריך לתת לו משהו לידיים, תעסיקי לו את הידיים, עם קווצ'ים כאלה, אני לא יודעת איך קוראים להם, יש איזה שם, זה הדברים הנמאחים האלה שיש היום בכל חנות צעצועים.
ג'לי כאלה?
מה?
ג'לי כאלה?
כן, כן, סגורים, את יודעת. כן,
okay.
כן, כי הוא מתעסק עם הידיים, את מבינה? ואז כשהוא נרדם להוציא זה מהמיטה כמובן.
כן, וזה שהוא אוכל אותם, זה לא אומר שהוא גם בקטע אוראלי או שזה כאילו...
את מה הוא אוכל? את השערות? שהוא מכניס לפה אחר כך?
כן.
אז את יכולה גם וגם וגם, שיהיה גם נשכנים למיניהם, וגם גומי למיניהו, וגם גומיות למשוך ולמתוח אותן צבעוניות, וגם את החוטי פלסטיק הארוכים האלה, שיהיה לך הכל, אנחנו רוצים להשיג את הילד בידיים.
ולאט, okay, ובכל לאט... מקרה גם לספר אותו.
חכי עם זה קצת. Okay. חכי עם זה קצת, בואי נראה okay. עוד שבועיים איך זה עובד. תתקשרי okay. עוד שבועיים ונראה.
אחלה.
טוב.
טוב, תודה רבה לך.
בבקשה, בבקשה, בהצלחה, כל טוב. כל טוב. טלפון שלנו 1-900-722-103, וגם וואטסאפ, תשלחו ל-054-70-103-70. ואני רוצה להקריא לכם מכתב שהגיע. אנחנו הורים לארבעה ילדים. כל החוגים שלהם בעיר שכנה, שזה רבע שעה נסיעה בממוצע. לא מצאנו פתרון יצירתי להסעות. אין לנו סבתא או סבא בסביבה. לחלוק הסעות לא מתאפשר לנו בגלל הלוגיסטיקה. ילד רביעי, יש לנו ילד רביעי שלא יכול להיגרר, ואין לנו כוונה לוותר על ההשרה, כי היא במינון הנכון ומדויק לכל ילד. אולי יש לך רעיון יצירתי חוץ מלעבור דירה. מוניות ניסינו, תחבורה ציבורית זה די מסורבל. תראי, כשאנחנו מקבלים החלטות, אנחנו מנסים לעשות כמה שיותר חישוב של עלות תועלת, או נקרא לזה בשפה אחרת, רווח ומחיר. אני הולכת לעשות פעולה מסוימת, מה אני מרוויחה ממנה, מה אני מפסידה ממנה, אוקיי? כמה אני משקיעה בזה, וכמה הרווח שלי. שזה יכול להיות משקיעה זמן, משקיעה כסף, משקיעה תשומת לב, אוקיי? משקיעה יחס, ומה יוצא לי מזה? לי, לא רק באופן אישי, אלא לתפיסה שלי, לאיך שאני רואה את זה. אם אני מבינה נכון, ולשמור על, על החוגים של ארבעת הילדים, זה משהו, של שלושת הילדים הגדולים, כי הרביעי כנראה נגרר או משהו, לא חשוב. זה משהו שמאוד חשוב לכם. זה משהו שאתם לא מוכנים לוותר עליו. אתם צריכים להיות מוכנים לשלם את המחיר. כדי שהילדים יהיו עסוקים, כדי שהילדים לא יהיו במסכים, כדי שהילדים יעסקו בנגינה או בספורט או בהעשרה. וזה חשוב, וזה מקדם את הילדים. ובעשר שנים הבאות זה מה שאתם רואים כאחד מהתפקידים הכי חשובים שלכם, ואיך זה יקדם את הילדים שלכם אחר כך ל-40-50 שנה קדימה. זה הרווח? תעברו דירה. לוגיסטיקות, אתם אומרים, לא מתאפשר. אז אני לא יודעת מה הכוונה, אבל כנראה זה יותר מדי. גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה. זה כנראה באמת יותר מדי. נכון? סבא וסבתא אין, אז נכון, אין הסעות, אני מבינה את זה. וזה נדר שאתם גם לא, וילד רביעי שלא יכול להיגרר, אוקיי? מסיבה כזו או אחרת, אנחנו לא יכולים לדעת, כנראה, הוא לא יכול להיגרר. אחרת לא היו מציינים את זה. כן, תעברו דירה. תזכירו את הדירה הזאת, תזכרו דירה שקרובה יותר לעיר. מעידך, את אומרת רבע שעה בממוצע. לא, רגע, האם רבע שעה זה בעיה לנסוע, רבע שעה הלוך, רבע שעה חזור, או בגלל שזה ארבעה ילדים וכל אחד ביום אחר בחוג אחר. כן, זה חתיכת לוגיסטיק, לא לוגיסטיקה, נכון? יכול להיות שאולי הפתרון הוא... אבל זה שוב, זה מצריך איזשהו, איזושהי רווחה כלכלית, אולי הפתרון הוא פעמיים בשבוע או יותר, מי שהיא בצבא או אחרי צבא עם רישיון נהיגה, שתעשה את זה. תבוא תיקח את הילדים, תסיע אותם לעיר לזה שלהם, תשב שם ותחכה ותחזיר, ואז באמת משלמים לה לפי 20 או 30 שקלים לשעה, וזה כנראה 3 שעות תהיה, לבוא, להסיע, לחכות, להחזיר. זה גם זה אפשר, לזכור את שירותי ההסעות. מוניות ניסיתם, זה לא עובד, תחבורה ציבורית זה מסורבל, אני מבינה, נכון? כן? תקשיבי, יש גבול לפעמים לכמה אנחנו יכולים להיות יצירתיים, כי יש באמת המון אילוצים. תחשבי איך את יכולה להקל על עצמכם ושזה לא יהיה אתם. תחשבי על מה את מוותרת. האם את מוותרת על הנוחות שלך? האם את מוותרת על חוג אחד? האם את מוותרת על רווחה כלכלית, כי את הולכת להשקיע יותר בילדים, או במוניות, או בבייביסיטר, כמו שאמרתי, או בהם, כן? לזכור רכב הסעות, בשביל שתסיע את הילדים. זה המחיר. זה המחיר שעולה לנו לדבוק במשהו שנראה לנו מאוד נכון, מאוד חשוב, מאוד תורם, מאוד מעשיר. אז זה מה שיש לי מבחינת הרעיונות היצירתיים ככה לתרום לך. יש לי שיחה? הנה שיחה. שלום. הלו. אוי.
שלום.
הנה את. היי, שלום.
שלום, תודה רבה.
בכיף.
אז שמי ענבר, ויש לי ילד קטן חמוד בן 2.5, בן ראשון, ורציתי לשאול, אנחנו שתי אמהות, ולאחרונה התחילה איזושהי תופעה שאחרי המקלחת, לפני השינה, הוא מחליט שהוא לא רוצה שאני אהיה איתו יותר, הוא רוצה רק את האמא השנייה.
אוקיי.
ממש ברמה שהוא אומר לי, לא, תלכי מפה, רק אמא מעיין, כלומר שלפני זה כן הייתי איתו בערב, ואפילו בלילה שהוא קם ואני באה אליו, הוא לא רוצה, הוא ממש צועק לא, ואז יוצר מצב שרק יוכל לבוא אליו בלילה. ובבוקר שהוא קם הוא קורא לי, הוא רוצה שאני אהיה איתו. Okay. כל היום הוא רוצה אותי.
איך אתן מפרשות את זה? מה את מרגישה? קודם כל, מה את מרגישה עם זה?
אני אישית נעלבת, כן? למרות שזה, אני לא אומר לקחת את זה אישית, והיא אומרת לי אל תעלבי, אני נעלבת, זה לא נעים, כן?
אוקיי.
כי אני רגילה שתמיד מאז שהוא נולד, הוא נורא אוהב אותי, הוא כמובן רוצה אותי, ואני אוהבת את זה.
בקיצור, ענברי עושה עלייך תרגיל, והוא עושה עלייך תרגיל מתוק ותמים, ו... מאוד בהתאמה לגיל. הרי זה לא שהוא לא אוהב אותך, עובדה שבמשך היום הוא רוצה רק אותך, להפך הוא מתעקש עלייך, אוקיי? והוא מבקש אותך. קודם כל זה באמת מתאים לגיל. מה בעצם הילד עושה פה? הילד כאילו אומר, אני מכניע אותך, אני אונס אותך לעשות, אני מכריח אותך, נשתמש במילה יותר קלה, אני מכריח אותך לעשות מה שאני רוצה. וזה מאוד מתאים לגיל. בגיל הזה יש איזושהי התפתחות קוגניטיבית מאוד גדולה. עכשיו, ככל שהמוח שלנו משתנה וגדל, יש לזה גם השפעות פסיכולוגיות. וההתפתחות הזאת בעצם, ההשפעה הפסיכולוגית שלה בסביבות הגיל הזה, זה מתחיל לקראת גיל שנתיים, וזה ככה ממשיך עוד קצת, ואז תלוי איך אנחנו מגיבות לזה. בעצם הילד ער לזה שהוא ישות אוטונומית. ישות אוטונומית זה אומר, אני מבין שיש לי רצון משל עצמי. כי עד גיל שנה וחצי אמא אמרה בוא לאמא, באתי. פתאום בגיל שנתיים אמא אומרת בוא לאמא, ואני ער לזה שלא בא לי. לא רק זה, אמא מופתעת ואומרת בוא לאמא, בוא לאמא, צריכים ללכת. לא רק שאני ער לזה שיש לי רצון, גם אני מודע לזה, סליחה, שאני היחיד שמזיז את הרגליים שלי, לא בא.
כן, הוא באמת התחיל לאחרונה ממש להיות השולט בבית.
נכון, וזה זה. עכשיו, ופה אני שאלת השאלה, אז קודם כל אין מעלה הלב, אלא להפך להגיד, זה להפך להגיד, אך נהדר, 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 מצוין, הילד מתפתח כמו שצריך. להפך, תהיו מבסוטים. זה כמו שלפעמים הורים נזעקים מזה שהילדים הקטנים משקרים, ואני אומרת להם, תהיה מבסוט! הילד יודע, זה התפתחות פסיכולוגית, זה התפתחות קוגניטיבית מהממת. היכולת ההבחנה הזאת בין העולם שאני יכול להמציא, והיא גם לא יכולה לבדוק אותי, לבין העולם האמיתי. אבל אז אנחנו נכנסים לפן החינוכי. האם אני מחליקה את זה, האם אני כועסת על זה, האם אני מסכימה לזה, מה אני עושה?
כן, אני לא יודעת כל כך איך להגיב באותו זמן.
פה את צריכה להחליט, מכיוון שזה גם קורה הרבה פעמים במשך היום. יש מצבים שבהם הוא אומר, לא, תלכי מפה. אז את יכולה להגיד, אני נורא עצובה, כי נורא רציתי לקלח אותך, אבל אני הולכת, שלום, ולכי. זאת אומרת, קודם כל, אני לא מרימה את זה למצב של מלחמה ומאבק. אני גם לא מנסה לשכנע, אבל לא, אבל למה? אבל אני פה, אבל אמא פה, ולא יפה, ונכון, אמא. רע מאוד, רע מאוד. זה עוד יותר, את מבינה, את מזינה את המדורה הקטנה הזאת של ילד בן שנתיים וחצי, ואת עושה מזה לג בעומר, כאילו, גם נעלבת, וואו. נעלבת בכלל נותן תחושה של כוח. אוקיי, וזה גם כוח משקר, אני תמיד אומרת, גם בקוף וגם בקף, זה משקר כי זה כשקר, איזה מין כוח זה, וזה משקר בקף כי זה כמו שיקור, כאילו, וואו, תראו מה אני יכול לעשות לאימא. את מבינה?
גם כשהוא קם באמצע הלילה ועוד לא זה, זאת אומרת, גם אז הוא מודע לזה שהוא עושה את זה.
אז זהו, הוא לא ממש מודע, הוא גם לא עושה את זה במתכוון, והוא גם לא עושה את זה נגדך, הוא עושה את זה בעדו. הוא עושה את זה כדי להוכיח לעצמו שהוא יכול. ועובדה שהוא יכול. עכשיו, את יכולה להחליט, אז במצבים מסוימים את יכולה להגיד, קודם כל, אל תענבי, אינבר, אל תענבי. הילד אוהב אותך, הילד לא יכול בלעדייך, והילד, he's exercising his power. הילד, את מבינה, ממש, הוא לומד את עצמו, הוא לומד את תחום היכולות שלו. עכשיו, יש מצבים שאת יכולה להחליט, שאת לא נכנעת לרצונות שלו. את יכולה לעשות זה בלילה, או את יכולה לעשות זה במקלחת, זה גם צריך להיות אבל בהסכמה עם רעייתך. כי פה שתינו צריכות, פה יש החלטה משותפת. ואז אני רק נותנת לך את זה כדוגמה, כי זאת הדוגמה פשוט שיש לי, יש לך עוד 4-5 כאלה במשך היום בטח. את יכולה לבוא ולהגיד לו, את יכולה לבוא ולהגיד לו, איתי צ'וק, תראה. לפעמים אני לוקחת לך למקלחת, ואז לא מתחשק לך שאני אבוא, אלא שאמא נעמי תבוא. אבל אני באה כי אמא עסוקה. ואם אני באה, אמא ואני מתחלקות בכל הטיפול בך, ועכשיו זו אני. ולכן אפילו שאתה נורא 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 רוצה את אמא נעמי, זאת תהיה אני מאמילה. והנה אני לוקחת אותך ואנחנו נעשה מקלחת צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק. ובינתיים נעמי תגמור את מה שהיא עושה, היא מכינה ארוחת ערב, או היא גומרת את המצגת שהיא צריכה לעבודה, לא חשוב, או היא נחה כי כואב לה הגב, כי היא רק חזרה מהעבודה. את מבינה? את נותנת את הלגיטימ, את הדבר הזה. ואז בעצם את תתמודדי עם ילד כועס. כועס ומתוסכל, כי בעצם את לא נענית לדרישה שלו. אבל אז אני מלמדת את הילד, שלפעמים אני נענית, ולפעמים אני לא, שאני קובעת. שלפעמים גם המציאות היא זו שמחליטה, כי אם אמא נחה והיא רק חזרה מעבודה, אני לא אקרא לה עכשיו לקלח אותך, כי מגיע לה לנוח, כי אני עכשיו במקלחת איתך, כי אנחנו מתחלקות בטיפול בך. זה, את מבינה איזה מסר עוצמתי זה הדבר הזה? זה בכלל לא מדובר פה על המקלחת. מדובר כן. פה, מדובר פה על משהו הרבה יותר עמוק שאני מלמדת את הילד בינתיים. עכשיו, במצבים כן. מסוימים הוא אומר, לא, תלכי. אז תגידי לו, אני הולכת. דווקא אני עצובה כי רציתי נורא לקלח אותך, אבל שלום, הלכתי. עכשיו, זה יכול נורא להפתיע אותו דרך אגב. כי הוא לא מתכוון להעליב אותך. הוא מתכוון פשוט לקבוע לך. את מבינה כן. לקבוע עלייך.
כן, הוא ממש מנסה, אבל למרות שלפעמים הוא אותה, בבכי וזה, אני לא חייב אפילו לנסה להסביר לו, אבל הוא לא מקשיב.
לא, אז לא, אז אין מה להסביר לו, אז בגלל זה, לא, בגלל זה אפשר להגיד, בגלל זה אתן צריכות להחליט מראש. עכשיו, אני לא יודעת באמת איך רעייתך מגיבה, האם ברגע שהוא אומר, לא, תלכי מפה וזה וזה, היא באה מיד ו...
לא, לא, היא, אתה יודעת, היא מעדיפה שאני, כאילו, אתה באמצע הלילה, זה לא פייר.
כן. כן.
לי זה נחמד, כן.
אני הייתי, נכון, כי היא נדרשת, היא הייתה רוצה חלוקה, בוודאי, וזה מה שקורה בדרך כלל חלוקה בנטל. אז, אבל אל תתחילו מהלילה. תתחילו מהיום, ותתחילו מאחרי צהריים, ואת יכולה מכיוון שהוא חכם והוא מתוק, הוא בן שנתיים וחצי, והוא מבין הכל,
הכל,
ברור, ברור. את יכולה לבוא ולהגיד לו, אפילו היום, להגיד לו, בנצ'יק, תקשיב, לפעמים, אני באה ואני עושה לך כל מיני דברים, ואתה לא רוצה שאני אעשה, אתה אומר לי אפילו תלכי מפה, ואתה רוצה שאמא נעמי תבוא. אני רוצה שתדע, שלפעמים אני אסכים לזה, ולפעמים ממש לא. כי גם אני, וגם אמא נעמי, מטפלות בך ביחד. גם אני מקלחת, וגם אמא נעמי מקלחת. גם אני מאכילה, וגם אמא נעמי מאכילה. גם אני מלבישה, וגם אמא נעמי מלבישה. ולפעמים אנחנו קובעות מאמי, ולא אתה. לפעמים אני אסכים ללכת, ולפעמים אני לא אסכים ללכת.
כן, להסביר לו את זה בצורה.
אז קודם כל אמרת, עכשיו נגיד, מגיעה מקלחת, את באה לקלח ואומר, לא, תלכי מפה. אז לפני שהוא פורץ בבכי והכל, וההסבר צריך להיות מאוד קצר, את אומרת לו, אני לא הולכת, כי אמא נעמי עכשיו מכינה ארוחת ערב, היום אני במקלחת. ומאותו רגע, את מקלחת ילד צורח ובוכה. והדבר היחיד שאת אומרת לו, זה תכף אני מסיים את מתוק שלי, עוד רגע אנחנו יוצאים מפה, אני יודעת שרצית, אבל היום זאת אני, וכמעט גמרנו, כמעט גמרנו, אופה, הנה, יצאנו, ואת הולכת לחדר, ואת מחבקת אותו, ואת אומרת לו, בוא, אתה יכול לבחור פיג'אמה. ואז את שמה אותו, והוא רץ לנעמי, שתחבק אותו. והיא תגיד לו, אתה עצוב, אני יודעת, בלי להיכנס לעומק העניין. כן, רצית את זה, לא, לא, לא להתעסק עם הדבר הזה. הוא רץ אליה, והיא אומרת לו, בוא חיבוק. לא מטפלת בעניין, אנחנו לא מדברים על מה שהיה במקלחת.
זהו, רק להגיד, חשבנו פשוט תיאוריה שאני עובדת מהבית, והרבה מהזמן אני בישיבות, ואני אומרת לו שהוא מנסה להיכנס לחדר שלי, ואני אומרת לו שהוא לא יכול. חשבנו שאולי זה גם איזשהו משחק מול זה, כן?
הכל יכול להיות, הכל יכול להיות, אבל החיים מכתיבים, אז מה לעשות? כשאת בבית ואת עובדת מהבית, אין לך, אין מצב. אתה לא יכולה שהוא יסתובב לך בין הרגליים, אני מבינה את זה.
כן, אז להסביר לו את זה.
אז אולי, אז הוא עושה לך את זה בדווקא. תגידי לו, אתה יודע שאני בחדר, ואני עובדת מול המחשב, ולפעמים אני גם אומרת לך לא להיכנס מתוק שלי, אתה יודע מה אני עושה? אני עובדת עם אנשים, ואז אנשים משלמים לי הרבה כסף, ואתה יודע מה אני עושה עם הכסף הזה? מה אמא ואני עושות עם הכסף הזה? ואז את מבינה? אז בסדר, הוא מבין, אבל עדיין הוא בן 2.5 והוא ייכנס, כי הוא רוצה אותך.
כן, טוב, מעולה, רציתי לבדש משהו ש...
כן, כן, לא להלב, לא להלב מהילדים, לא להלב.
כן, טוב, תודה רבה.
בבקשה, שבת שלום. כל טוב, כל טוב. ואתם ממשיכים להתקשר ל-1-907-22-103, וגם שולחות ושולחים הודעות וואטסאפ קצרות בטקסט ל-054-70-103-70, יוצאת לכמה דקות פרסומות, ותכף אני חוזרת. חזרתי אליכם. אני רוצה לקרוא לכם פה שלוש תגובות מתוך התגובות שקיבלנו בעקבות השיחה שלי עם ההורים עם ארבעת הילדים שמשקיעים להם בהעשרה והנסיעות מאוד קשות שם, כי זה בעיר אחרת. תגובה אחת היא כזאת, המצב הולך להיות יותר גרוע, הפקקים רק גדלים ועלויות התחבורה והדלק לא יוזלו בקרוב. אוקיי? Okay. אומר למחשבה. הערה שנייה. היי מיכל, אנחנו עברנו דירה בגלל מצב דומה. עייפתי להיות נהגת 3 פעמים בשבוע ולהגיע הביתה רק בשעה 7:30, ורק אז להתחיל את הערב, מקלחות, מערכת, שיחות, ואז אני מגיעה ל-22:00 גמורה. עברנו דירה והיום המציאות נראית אחרת. ועוד תגובה. באיזה קלות דעת את אומרת להם לעבור דירה, שיקחו וישלמו להסעה וככה יבוא לציון גואל? אני לא יודעת אם... טוב. תגידי לי את... באיזה קלות דעת את מציעה להם להוציא עוד 1,000 שקל הסעות בחודש? זאת לא הצעה של קלות דעת לדעת איך שיבוא לציון גואל? אנשים היום נלחמים על פת לחם, הם משקיעים בהעשרה לילדים שלהם, בטח על חשבון עצמם, ואת שולחת אותם לממן הסעות ואומרת לי לעבור דירה זה בקלות דעת? חבר'ה, תקשיבו, תשמרו את הפה שלכם, תשמרו את הידיים שלכם. ומי, למה קלות דעת? זה אחלה רעיון לדעתי לעבור דירה, הנה יש פה מישהי שעשתה את זה והיא מאושרת. וזה לא רעיון בקלות דעת, זה רעיון. כל רעיון הוא רעיון. בדיוק כמו שאני חושבת שההצעה שלך לשלם על הסעות עוד 1,000-2,000 שקל בחודש זה קלות דעת. אין כסף לאנשים היום, על מה את מדברת? גם היא אמרה שמוניות לא עבד. אוקיי, צריכים לקחת בחשבון. אז חבר'ה, פליז, תשמרו על הפה שלכם. ועל הקולמוס שלכם. ועכשיו אני רוצה לספר לכם משהו אחר לגמרי. אני רוצה לספר לכם על דני, שהוא בן 11, והוא נמצא בפנימיה 365 ימים בשנה, והוא לא יוצא מהפנימיה אף פעם, כי אין לו לאן. יש בארץ עוד 70 ילדים וילדות כמוהו, בני 11-18, שאנחנו רוצים למצוא להם מה שנקרא משפחה מלווה. משפחה מלווה זו תוכנית ייחודית שיזמה עמותת ילדים בסיכוי. זו משפחה שתפתח את הלב ואת הדלת לילד או ילדה בסופי שבוע, בחגים ובחופשות, ובעצם באופן כזה תעניק לילדים האלה פינה חמה ותמיכה שבעצם מגיעה לכל ילד, במיוחד לילדים האלה. תראו, ילדים שגדלים בפנימייה בגלל באמת נסיבות חיים נורא מורכבות, חווים תמיד כאב וקושי, אבל לרובם יש אפשרות לצאת בסוף שבוע הביתה, לקרוב משפחה, לסבתא, לדודים. אבל יש ילדים שאין להם אף אחד שיכול להריח אותם. והעמותה הזאת, כן, ילדים בסיכוי, חשוב לה מאוד שלנו, כולנו, חשוב שהילדים יחוו וירגישו מה זה משפחה נורמטיבית. מישהו שיהווה איזושהי משענת ועוגן, חגים, סופי שבוע. ואז בעתיד הם יוכלו בעצמם להקים תא משפחתי מתפקד ויציב. וזה רק קורה כי הם ירגישו שלמישהו אכפת מהם. אז העמותה מלווה היום מאות משפחות מלוות, ויש קשרים שנוצרו עם הילדים לאורך שנים, שנים, שנים רבות. אני שולחת לכם עכשיו, אני מכתיבה לכם, תכתבו את מספר הטלפון. זה הטלפון של העמותה. אני אחזור את זה בסוף עוד פעם. תכתבו 03-647-50-75. 03-647-50-75. זה הטלפון של העמותה. תשאירו פרטים, ייקחו מכם פרטים, והצוות של התוכנית שנקרא משפחה מלווה, יחזור אליכם לבדוק, למיין. יש גם בסוף החודש ערב הסבר למי שמתעניין, אוקיי? זה ב-24 לראשון, זה יוצא יום שני. ב-8 בערב יש הרצאת חשיפה. תיכנסו לאתר של ילדים בסיכוי, תראו את התוכנית הזאת של משפחה מלווה, ומי מכם שיכול ורוצה לפתוח את הלב, ואז גם אומר לפתוח את הדלת של הבית במשפחה שלו, בסופי שבוע ובחגים. זהו, תפנו ל-03-647-50-75. ולשיחת הטלפון שמחכה לי. שלום.
שלום, מיכל, מה שלומך?
שלום, שלומי טוב, אלן אלן.
אלן אלן, מדבר תום מראש העין, מה שלומך?
בסדר תום, היי.
יופי, יש לי שאלה קטנה ואני רוצה עצה רק ממך. אז ככה, יש לי ילדה, בחורה שלי בת 3.5, והצטרפה למשפחה לפני חצי שנה, עוד בונבונה קטנה.
והיא בת כמה?
והיא חצי שנה, כן. חצי שנה בדיוק. כן. ויש משהו שמטריד אותי מאוד, אני מניח שזה מאוד שכיח, שהילדה קטנה בוכה, הגדולה נכנסת להיסטריה. אמא, אבא, קחו את הילדה, מנלי בוכה, תקחו את הילדה, הילדה בוכה. והיא לא נרגעת עד שאני או אשתי נגשים לילדה הקטנה, היא לא נרגעת ואני לא יודע מה לעשות. פעם אחת אני צועק עליה, פעם אחת אני אומר לה, הכל בסדר. פעם שלישית אני לא יודע מה לעשות, אמרתי, אני חייב להתקשר ולשאול אותך.
תראה, אני לא יודעת איך זה התחיל ולמה זה קרה, ואני גם לא מכירה את הבת 3.5 שלך, שיכול להיות שהיא ילדה עם רגישות מאוד גדולה, יכול להיות שהיא ילדה שהיא רואה את האחר, יכול להיות שהיא חשה את המקום הזה של חוסר האונים של התינוקת, והיא מחברת את זה לאיזושהי תחושה של חוסר אונים וקושי שלה, והיא וחוסר אונים, אולי זו ילדה שאוהבת שליטה, ואז חוסר אונים מקשה עליה, אני לא יודעת. היו פה המון שאלות מאוד מעניינות, שאם היית בקליניקה, הייתי אולי רואה תמונת מצב יותר גדולה.
אשתי אומרת שהיא רגישה לרעשים, אז שהיא בוכה, זה מרגיש לה מדי, אז היא...
יכול להיות. יכול להיות. אז אם היא רגישה, לרעשים, קודם כל, לכו ותרכשו אוזניות שמסננות רעשים. דבר ראשון. ואז זה פלסטר, אבל זה יותר מפלסטר, זה גם משהו פסיכולוגי, כי זה, ויותר מזה, זה גם משהו שימנע, כמו שאתה אומר, לפעמים אני כועס, לפעמים אני צועק, לפעמים אני מרגיע, אני כבר לא יודע בעצמי מה לעשות. עכשיו, אני מציע לעשות דבר כזה, תקנו את האוזניות היום, מחר, היום, לא יודעת מה, ביום ראשון, מתישהו, ואז אתה בא אל הבחורה שלך, שכולה גם כן, רק בת 3.5, ואומר לה, תקשיבי, נלי לפעמים בוכה, וזה נורא לא נעים לך, וזה כנראה מפריע לך, ואת לא אוהבת לשמוע את זה. אז אנחנו נעשה מהיום שני דברים. אחד, קנינו לך את האוזניות האלה, זה אוזניות שלא נותנות לרעש מבחוץ להיכנס לתוך האוזניים, כי הרי אנחנו שומעים מהאוזניים, נכון, מאמי? אז כל פעם שנלי תבכה, וזה יפריע לך, חוץ לשים את האוזניות על האוזניים.
וואי, לא נדע.
אם יש רעשים ממש, 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 כאלה שמפריעים לך, שימי. ואז זה לא יפריע לך, ואז אני גם לא יחס עלייך, ואז גם לא נדבר אלייך, ואז גם לא נגיד לך תתפקי, כל הדברים שאתם עושים לא נצטרך. וגם זה ירגיע אותך, זה יהיה לך הרבה יותר נעים, כי כרגע לא נעים לך בראש, זה צועק לך באוזניים. אז את יכולה. ודבר נוסף, גם אם לא תצליחי, ואתה, א', אתה יכול להגיד לה את זה גם היום, ולהגיד לה את האוזניות אנחנו נקנה לך קונים באינטרנט, זה לוקח קצת זמן, נביא לך את זה יום יומיים, אבל בינתיים, עד אז, כשאת עכשיו, אם נלי תפקה, כי תינוקות בוכים, תמיד תינוקות בוכים, הייתי תינוקת גם בכית, תינוקות בוכים כי
להגיד לה את זה, מה שאת אומרת עכשיו?
כן, כן, להגיד לה, את יודעת למה תינוקות בוכים? כי הם לא יודעים לדבר, ובכי זה כמו שפה, כי אם לך קורה משהו, את אומרת, אבא, בוא תנגב לי, נכון? עכשיו, אם נלי עושה קקי, היא לא יכולה להגיד, אבא, בוא תחליף לחיתול, אז היא בוכה. אם את, למשל, רוצה ביסקווית, את אומרת, אבא, אני רעבה, אני רוצה לאכול. אבל אם נלי רעבה, היא לא יודעת להגיד, אמא, תביא לי אוכל, אז היא בוכה. בכי, הבכי של נלי זה בכי שאומר, בואו, 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 אני רוצה משהו ואני צריכה משהו. ואז אנחנו מרימים על הידיים, או נותנים לה לאכול, או מחליפים חיתול, או מכסים אותה, או מורידים לה. זה דיבור. את ואנחנו מדברים, תינוקות בוכים.
אז אולי בגלל זה היא באמת קוראת לנו, כי היא מרגישה צורך שהיא, הילדה צריכה, התינוקת צריכה משהו, ואנחנו
צריכים לספק לזה. אז אתה תמשיך, תמשיך ותגיד. בגלל זה כשנלי בוכה, אמא ואני שומעים. יש לנו את אותם אוזניים כמו שלך. אמא ואני שומעים, ואז אמא ואני, בגלל שאנחנו מבוגרים וחכמים יותר, מה לעשות? המבוגרים הם הרי חכמים יותר. הם גם מעצבנים, נכון? אבל הם גם חכמים. ככה מדברים על ילדה בשלוש וחצי. לא עושים את זה אקדמי, עושים את זה ילדי. ואמא ואני נחליט. אם אנחנו רצים או הולכים לאט, וגם נחליט איך אנחנו מגיבים. האם נרים את נלי על הידיים? האם רק נהפוך אותה? האם רק נלטף אותה? האם נאכיל אותה? אנחנו יודעים מה צריך. אנחנו מבינים את שפת התינוקות. ככה זה אמהות ואבאים. מבינים את שפת התינוקות. ולכן, כשאת תשמעי את נלי בוכה, ואת ישר תתחילי לבכות ולצעוק, אמא אבא, אמא אבא, נגיד לך, שמענו, ותדעי ששמענו, ומאותו רגע אנחנו מחליטים איך לפעול, איך להתנהג. עכשיו, אני רוצה להגיד לך, תום, אתה לא תצליח לגרום לילדה, זה לא יגרום לה להפסיק לפקוט ולצעוק, זה לא יגרום לה. אבל אני רוצה שכשזה יגרום לה, כי היא קטנה, כי היא ילדה, אבל אני רוצה שכשזה יקרה, לא נעביר את המצב הזה למצב של יחסים בינינו לבינה. זאת אומרת, יחסים, כן. דאגה, הפצרות, שיחות, דיבורים. אז אנחנו יוצרים שם אישו אחר לגמרי. אתה מבין?
הבנתי.
כן, כן.
לא, באמת, אהבתי.
טוב.
אבל זה, עם האוזניות, זה, אם נרכוש את האוזניות, זה יכול לעזור למצב שזה ייפסק?
תראה, זה נותן לילדה כלי. אם אכן זוגתך צודקת, והילדה יש לה רגישות לרעשים והיא פשוט זה כואב לה באוזניים ולא יכולה לסבול את זה, ואני מכירה הרבה ילדים כאלה, אתה רואה את זה בעוד מצבים, אולי זוגתך רואה את זה בעוד מצבים?
היא רואה את זה, אני פחות שם לב לזה, אבל היא רואה את זה בעוד מצבים.
אז יכול להיות, זה מאוד מעניין אם זה אמיתי ממש, או שזה משהו שעושה לזוגתך, או שזה התנהגותי. מאוד מעניין.
השאלה אם זה משהו שקורה הרבה, אז מה שצריך לבדוק אותו, זה תופעה שצריך לטפל בה? או שנותנים לזה לחלוף?
בדרך כלל לא מטפלים בזה, אלא מאלצים, עם מרחאות או בלי מרחאות, את הילדים להתרגל למצב הזה. כי בחיים הם התמודדו עם רעשים. עכשיו, יש ילדים שהולכים עם אוזניות, קבוע. שמים את זה כמו אוזניות של, כאילו זה מחובר בבלוטוס, אתה יודע, לטלפון, ויש להם את זה ככה לעורף, וברגע שיש רעשים, יש לי חבר אוטיסט, מדהים, 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 מורדי, והוא הולך עם אטמי אוזניים באופן קבוע. ואנחנו מדברים, או מה שקורה, פתאום אני רואה שהפנים שלו מתאבטות, צ'יק, הוא מוציא את האטמים, תוחף לאוזניים. מייצר לעצמו שקט. אז בסיכומו של דבר, אני לא יכולה לגרום לילדה שזה לא יקרה בעולמה. אני רוצה שהיא תלמד להתמודד עם זה, כי זה כן יקרה בעולמה. אז האוזניות יכולות להיות מין מצב ביניים כזה שעוזר. יכול להיות.
יפה, מיכל, תודה רבה, עזרתי מאוד.
בבקשה.
תודה, שיהיה שבת שלום.
שבת שלום, שבת שלום. תקשיבו, תקשיבו, ביי, ביי, טוב. תראו, קודם כל נורא החניף לי שהוא אמר, בהתחלה שמעת אייל, מאוד שהוא אמר בהתחלה, רציתי לשמוע ורק ממך, ואשתי ואני רק ממך. תראו, אני מבינה את הרק ממך הזה, באמת זאת מחמאה מאוד גדולה לי, ובגלל זה אני עובדת כבר כמה שנים, ומכשירה נשים וגברים להיות, בעיקר המון 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 נשים, להיות יועצות משפחה בגישתי. וכשפונים אליי, אלפי אלפי פניות בשנה, אתם יודעים ויודעות שאני לא יכולה לתת מענה לכולם. לא יכולה, אין מספיק שעות ביממה. ולכן, העובדים איתי במרכז שלי, באמת, אנשים שאני ממליצה עליהם בעיניים עצומות, כי המלצה זו המלצה. אבל אני רוצה לספר לכם, שאני גם קוראת את תמונת המצב, ושוב חזרנו ללמוד בזום, ואני בראשון במרץ פותחת תוכנית לימודים בזום. אז מי שלא נרשמה באוקטובר, מי שאין לה בוקר פנוי, מי שאין לו בוקר פנוי, תיכנסו לעמוד שלי, לאתר שלי, תתקשרו למשרד שלי, תקבלו מידע. אני בראשון במרץ מתחילה ללמד אתכם בזום, ואני מאחלת לכולכם שבת טובה, לימודים מהנים, עבודה, כי אני יודעת כמה זה קשה היום, אני יודעת כמה זה קשה היום, ושיהיה לכם ממי לקבל מענה, כמו שאני הייתי צריכה פעם, וכמו שאני יודעת לתת לכם מענה היום. אז כל טוב, כל טוב, ותודה רבה לאייל פרנק, למיכל קדוש, רון שהין, עמיתי דויק ואיציק אהרון. אתם, למרות המוזיקה כמובן, ממשיכים ונשארים פה, כי אחרינו דוקטור מאיה רוזמן, ואחריה פרופסור אפי קרסו. אז כל טוב, שבת שלום, שבוע טוב, שנברך על הגשם ועל הבריאות שלנו. נשתמע בשבוע הבא.